Sustainable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI. אהלן, היום אנחנו נדבר על קונספט חדש בשם אלגוג'נס, שילוב בין אלגוריתמים קלאסיים לבינה מלאכותית יוצרת, ואיתנו אמיר שחר לדבר על הנושא. היי אמיר, בוא תציג את עצמך.
היי אורי, שלום לכולם, כיף להתארח ב-Explainable. אז אני במקצועי מחתן בין דאטה לבינה מלאכותית. הרקע האקדמי שלי הוא במתמטיקה, מדעי המחשב וסטטיסטיקה, והיום אני מדען ראשי וסמנכ"ל AI. פרסמתי שני ספרים על שיטות חדשות שמשפרות אלגוריתמי בינה מלאכותית, אחד בדרך נומרית והשני בדרך אלגוריתמית שעליה נדבר היום. בנוסף, פיתחתי יחד עם חברים בתעשייה 12 פטנטים בתחום ה-AI. אז היום אשמח שנצלול יחד לעולם האלגוג'נים. נתחיל?
אז כן, מספר צנוע, 12 פטנטים. כגילוי נאות, אמיר ואני למדנו בזמנו מתמטיקה ומדעי המחשב בטכניון. כבר אז הייתה לך חיבה לא קטנה לאלגוריתמים. ואני חושב שאחד השינויים בין איך שאנחנו למדנו, שאז AI היה אלגוריתמים, Machine Learning היה פחות הפוקוס, ופעמים שאני זוכר, AI דיברו תמיד, כל הדוגמאות היה על משחקי קופסה למיניהם, כן, בין אם זה X עיגול, 4 בשורה, או שחמט, ותמיד היה איזשהו מיפוי לגרף, זאת אומרת, אם משחק שחמט, יש לוח שחמט, זה מצב פתיחה, כל מהלך שאפשר לעשות זה איזשהו מצב אחר, ויש לי בעצם טיול בגרף. תוכל לתת דוגמה לעוד גישות אלגוריתמיות למה שלפני 10 שנים יותר אפילו היה ה-AI היחיד?
בטח, יש אינסוף משפחות של אלגוריתמים. כמו שציינת, אלגוריתמים בגרפים, למשל מה שווייז משתמשים בו, כמו A-Star, בלמן פורד, דייקסטרה. יש משפחות של אלגוריתמי אופטימיזציה, כמו אלגוריתמים גנטיים, סימולייטד אנילין, וגרדיאנט דיסנט, שהוא הבסיס למשפחות אלגוריתמים אחרות, אלגוריתמי למידת מכונה ולמידה עמוקה. משפחה אחרת של אלגוריתמים היא אלגוריתמים סטטיסטיים, כמו Expectation Maximization, PCA ו-Bayesian Inference, ועוד רבים וטובים מהסגנון הזה. וכמובן, יש עוד המון משפחות, כמו בתחום של עיבוד תמונה, ניבוי סדרות איטיות וכו'.
אז מה היה רע באותם אלגוריתמים? איפה האלגוריתמי חיפוש הקלאסיים האלה התקשו?
אז בגדול אלגוריתמים זה אחלה. כן, יש להם תכונה שהם מניחים חוקים קבועים, ולעיתים קרובות זה יוצר אתגרים. למשל, דיברת על שחמט. אז אם נמציא כלי חדש במשחק השחמט, אז אלגוריתמים קלאסיים כמו A-Star שמבוססים על יוריסטיקה שמוגדרת מראש, התקשו להתאים את עצמם לכלי החדש כי זה יצריך מהם להתייחס לסט דנדש של חוקים שלא יכולנו לצפות אותם מראש. אותו דבר נכון גם אם נשנה קצת את מבנה הלוח, או אם נחליט על חוקים טיפה שונים עבור כל אחד מהכלים הקיימים. זאת אומרת, שבעצם האלגוריתמיקה הקלאסית היא יחסית מקובעת, היא מניחה חוקים נתונים ופחות אדפטיבית לשינויים שיכולים לקרות בעולם האמיתי. אז זאת דוגמה אחת לאתגר שאלגוריתמיקה קלאסית מתמודדת איתו. אתגרים נוספים הם שיש למשל סיבוכיות בפתרון של בעיות. למשל, יש בעיות שבהן יש רמה גבוהה של מורכבות, או שהן לא מוגדרות היטב. ואלגוריתמיקה קלאסית כן מצריכה תכנות מדוקדק מראש של כל סוגי הבעיות שעלולות לצוץ, וזה לא תמיד פיזיבילי. יש גם עניין של סקלביליות, לאלגוריתמיקה קלאסית קשה להתרחב עם הגדלת נפח נתונים למשל, מה שיכול להוביל לבעיות בביצועים. יש נושא של יצירתיות מוגבלת, התמודדות עם נתונים שהם לא שלמים או עמומים. עוד pain point מוכר הוא יעילות משאבים, שהיא לא תמיד אופטימלית באלגוריתמיקה, בין השאר בגלל שהיא לא אדפטיבית. בנוסף, אלגוריתמים מסורתיים יכולים להתקשות כשרוצים לבצע אינטגרציה של סוגי נתונים שונים. ויש גם עניין של קוסטומביליטי והתאמה אישית. אלגוריתמיקה היא לעתים קרובות כללית, ונדרשת עבודה של דאטה סיינטיסט כדי לתפור אותה לדומיין הספציפי. נוסף להכל יש גם את העניין של מגבלות ניבוי, אלגוריתמים מסורתיים הם אחלה לצורך ניתוח על בסיס דפוסים קיימים, אבל לא תמיד מצטיינים בניבוי קדימה, בעיקר במקרים שלא נצפו בעבר. וכמובן, נושא של אובר ואנדרפיטינג, שאלגוריתמיקה כן ניחנה בהם, כולל לפעמים משין וגם דיפ לרנינג. אז בגדול, אלו הם חלק מהאתגרים של אלגוריתמיקה קלאסית, שכן שווה לתת עליהם את הדעת, כי בהרבה מהבעיות בעולם האמיתי שמשתמשים בהן באלגוריתמיקה עד היום, כן אפשר וכבר מתחילים לתת לזה מענה, היא בעזרת ג'נרטיב AI.
בוא נתקב על זה קצת, כאילו לפחות במשחקים, שזה נראה לי אחד הדברים היותר יותר קל לתפוס, אם זה משחק כמו X עיגול, אז יש לי 9 אפשרויות, תור הבא יהיה לי כבר 8 או 7, זה כבר משהו שהוא כזה מתכנס ונורא נורא קל באמת לעשות חיפוש קלאסי. שחמט נגיד זה יותר מאקספוננציאלי לדעתי, עם כמות האפשרויות רק להחזיק את העץ משחק, זה פתאום נהיה כזה לא ישים. ואז יש את כל הקירובים, אם אני זוכר נכון, BFS זה לחפש את כל האפשרויות, DFS זה לצלול לעומק, A-Star שהזכרנו, זה בעצם, אם אני זוכר נכון, להשתמש באיזושהי יוריסטיקה, נכון? כדי מתי להפסיק להתחפר בעץ, ולא להיכנס לתוך כל, כל המספר הסופר אקספוננציאלי של אפשרויות. אני פחות או יותר קולע?
לגמרי, ואז יש הפרדה בעצם בין הבקבון האלגוריתמי, שהוא מבוסס מתמטית, קבוע, מדויק, ריגורוזי, לבין היוריסטיקה שהיא תפורה לעולם הבעיה, כמו אם ציינת המשחקים, אז איך אנחנו מתכנסים לניצחון וכו'. היוריסטיקה הזאת, אם מדברים על עולם בעיה סטטי, כמו משחק, אז אין בעיה שנגדיר אותה פעם אחת ולתמיד. יושב מהנדס אלגוריתמים או דאטה סיינטיסטית, ויגדיר אותה יוריסטיקה. אבל העניין הוא שהרבה פעמים בעולם האמיתי, הבעיה לא כל כך תחומה ומוגדרת היטב. העולם עצמו נתון לשינויים. אפילו המטרות שלנו משתנות לאורך הדרך לפי ההתפתחויות. ולכן הגדרת היוריסטיקה היא דוגמה לצורך באדפטביליות שנפטר כבר היום על ידי Generative AI.
אז הכפשנו די הרבה אלגוריתמי חיפוש קלאסיים. יש סיטואציות היום שבהם אלגוריתמי חיפוש קלאסיים יותר טובים ממשין לרנינג?
אז כן, היתרון הגדול של האלגוריתמיקה הוא הדטרמיניסטיות שלה, הידיעה השלמה, מה שנקרא What you see is what you get. זאת אומרת, בשונה מאפילו למשל Machine Learning קלאסי, שבו יש מידה מסוימת של חוסר דטרמיניסטיות. לעתים קרובות זה יתרון עצום, בעיקר כשאנחנו רוצים למשל לייצר רפרודיוסיביליות, או להבטיח דיוק ושליטה מקסימליים בפתרון שאנחנו מציעים לעולם הבעיה.
האמת שחשוב לציין שאני חושב שאפילו ממש A-Star, לא רק שהוא לא נעלם, אפילו בתוך ה-LLM, יש הרי כזה שלושה שלבים ל-Language Model, יש את הטוקניזציה, ואז יש את הטרנספורמר, או אולי בהמשך ממבה או משהו אחר, ואז יש את התהליך של החיפוש, איך אני מייצר את המשפט שהכי ממקסם איזושהי פונקציית מטרה. אלגוריתם החיפוש הזה הוא בדרך כלל או Beam Search, שזה סוג מוגבל של אלגוריתם חיפוש, או ממש A-Star, זאת אומרת ממש אפילו היום רואים אלגוריתם חיפוש בתוך ה-LLM, כן, זה רחוק מלהיות, מלהיעלם, גם אם לא מימשנו, זה עדיין שם.
נכון, והאמת שזה לא רק A-Star, ה-LLM כשלעצמו מתבסס על אלגוריתמיקה בקרביים שלו, כמו למידה עמוקה ו-Gradient Descent.
אז השאלה היא בעצם, מה זה אלגוג'נס? למה בעצם אני צריך להכניס אלגוריתמיקה בצורה יזומה, אם ה-LLM כבר עושה את זה בעצמו?
אז כמו שדיברנו עד עכשיו, היתרון הגדול של אלגוריתמים הוא בדיוק והדטרמיניסטיות שלהם. החיסרון שלהם הוא שהם לא אדפטיביים, לא יצירתיים, לא סקלביליים, ואין להם מנגנון ריזונין משלהם. לעומת זאת, לג'נרטיב AI כן יש את הדברים הללו. לכן, כמו שהרבה חוקרים וחברות מתחילים לראות, השילוב בין השניים נהנה משני עולמות. גם העולם היצירתי והאדפטיבי של ג'נרטיב AI, וגם מהדיוק והמסגור של האלגוריתמיקה.
האמת שבשיחת הכנה לפרק היה לך כזה Outlook מאוד מאוד יפה על האבולוציה של מחשוב, החל מהאנשים כותבים קוד ואיך קוד משמש אותנו. איך אתה רואה בעצם את ההכנסה של אלגוג'נס במחשוב כפי שאנחנו רואים אותו היום?
אז אפשר לחשוב על זה כמו מעין שרשרת אבולוציונית כזאת, שבה בהתחלה היו בני אדם, הם יצרו קוד, מהקוד יצרנו אלגוריתמיקה ולמידת מכונה, והשלב הבא באבולוציה היה large language models ו-generative AI. עכשיו לקחנו את הבינה המלאכותית היוצרת, והשתמשנו בה כדי לעזור בחזרה לבני אדם, השלב הראשון בתהליך. איך עשינו את זה? הצגנו כלים כמו ChatGPT, Gemini, Claude, כמו Copilot בווינדוס. אנחנו קוראים לכלים הללו Productivity Assistance. חוץ מזה גם שיפרנו את השלב השני בתהליך, שהוא הקוד ותהליך הקידוד. איך אנחנו משפרים אותם? על ידי כלים כמו Copilot של GitHub או Tab 9. כלים שעוזרים לנו לכתוב קוד יותר טוב. ומדובר בשני עולמות נפרדים, Productivity Assistance ו-Coding Assistance, יש הפרדה עסקית ורעיונית מובהקת ביניהם. באותו אופן, כשאנחנו מסתכלים על השלב השלישי באבולוציה, שזו האלגוריתמיקה ולמידת המכונה, אין לנו ממש כלי מובנה שעוזר לנו לשפר אותם. ופה בדיוק נכנסים האלגוג'נים לתמונה, כי אפשר לחשוב עליהם בתור איזשהו סוג של כלי שלישי, כלי מחשבתי שלישי, שעוזר לשפר את השלב השלישי באבולוציה. אז כמו ש-ChatGPT ו-Copilot עוזרים לבני אדם ולקוד, אז אלגוג'נים עוזרים לאלגוריתמיקה ו-Machine Learning.
אני חושב שזו הסתכלות מאוד 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 יפה. אני חושב שמה שנשמע שכאילו השלב הראשון זה אנשים, שלב שני זה קוד, השלב השלישי זה אלגוריתמיקה, והשלב הרביעי זה LLM, זה בעצם כזה קשתות שחוזות אחורה, אז מה שמתבקש פה זה שהוא קשת עצמית, LLM שמשפר LLM, שגם את זה נראה לי...
לגמרי, אני אוהב את איך שאתה חושב, והאמת שהצעתי כיוון דומה בספר שלי, אני מאמין שזה כן יכול לשפר ביצועים של מודלי שפה וטרנספורמרים, בעיקר תחשוב אם עושים את זה באופן רקורסיבי, זאת אומרת, מודל שפה שמשפר טרנספורמר, שבתורו משפר את מודל השפה, וכך הלאה, תיאורטית במרכאות עד אינסוף, בפועל כנראה שכן נראה סוג של diminishing returns, אחרי מספר איטרציות.
יש לך דוגמה לאיזשהו אלגוריתם קלאסי כזה, שבאמת השיפור האלגוג'ני היה שם מאוד מאוד מובהק, מהותי?
אז באמת בספר שלי דיברתי על עשרות אלגוריתמים כאלה, אבל אני מאמין שהאלגוריתם שממש השקעה לחשוב עליו הוא נושא של מציאת מסלולים עם A-Star. זה אלגוריתם מסורתי מאוד פשוט למציאה יעילה של מסלולים מעניינים בגרפים על ידי יוריסטיקה. עכשיו, העניין הוא שכשמחשבים מסלולים בגרפים בצורה פשוטה, בלי איזושהי פונקציית מטרה, ואתה יודע, רק רוצים למשל למצוא מסלולים כלשהם או מסלולים קצרים ביותר, אז... תכלס מספיק להשתמש באלגוריתמים כמו B0 ו-D0. אבל ברגע שיש איזושהי משמעות למשקולות על הקשתות ולמטרה שלנו, אז שמה לעתים קרובות כן כדאי להשתמש ב-A-Star, שיש בו יוריסטיקה מובנית שעוזרת לו לחשב את פונקציית המטרה בכל נקודה, וככה בעצם למצוא את המסלולים האופטימליים. עכשיו, האתגרים באלגוריתם A-Star מסורתי הם שקודם כל זה שהוא תלוי ביוריסטיקה. והיא, כמו שאמרנו, יכולה כן להשתנות כפונקציה של הגדרת הבעיה או אפילו הגדרת המטרה. והאתגר השני זה ש-A-Star מניח סטטיות של המערכת. למשל, אם מסתכלים על עולם של דרכים כמו Waze, אז אם רק היינו משתמשים ב-A-Star, היה לנו טיפה קשה להביא בחשבון שינויים לא צפויים. לא יודע, מזג אוויר קיצוני שגורם לסגירה של כמה דרכים, או מחסומים, שינויים עירוניים בתוואי הדרך וכאלה. עכשיו, בגלל של-A-Star יש אתגרים כאלו, אז זה די טבעי כן לנסות לשפר אותו בעזרת Generative AI. בין השאר זה יכול לשפר את הסקלביליות, האקספלנביליות, וכן, גם את היעילות והאדפטביליות שלו.
אני חושב שיש פה יותר מאשר... סטוכסטיות אחת, זאת אומרת, פעם אחת זה אם אנחנו מדברים על דרך, אז צצו מחסומים, ירד גשם, היה ברד, רעידת אדמה, ויש גם דברים ממש שהם ברמת הסוכן. זאת אומרת, יכול להיות שאתה ואני ניסע באותו דרך, אבל היי, אני במילואים, אז מותר לי לנסוע בדרכים אחרות, או נגיד הדוגמה יותר קלאסית, זה נגיד כל מה שקשור לפיננסים. זה בינתיים עבר זמן, ואני עכשיו פנסיונר, יכול לנסוע ברכבת יותר בזול ממך. אז פתאום סט השיקולים הוא שונה, על אותה מפה ועל אותו דרך.
אז מסכים איתך לגמרי, אורי, וזאת עוד דוגמה לדברים שאנחנו לא חושבים ואפילו לא יכולים לחשוב עליהם מראש. וזאת בדיוק הסיבה שאיזשהו סוכן תבוני כן יכול להתערב ולעזור להגדיר את היוריסטיקה, בהתאם לשינוי מצבים בשטח או שינוי של השחקנים שדיברת עליו.
אגב, האם זה בהכרח חייב להיות Generative AI או כל Machine Deep Learning?
שאלה טובה, האמת שראיתי לפחות כמה מאות עבודות בספרות שבהן משתמשים במשין לרנינג קלאסי לטובת שיפור של אלגוריתמים או להפך. דוגמה, שיפור של משקולות על קשתות זה כן משהו שאפשר לעשות עם דיפ לרנינג למשל. העניין הוא שגם במקרה הזה הסיפור מוגבל כי אין לנו עדיין את הנושא של אדפטביליות לדברים שלא ראינו מעולם. למה? כי באלגוריתמים כאלה אתה כן צריך להסתמך על דאטה שראית כדי לאמן את המודל ו... אין לך ריזוני כמו שבן אדם היה מפעיל. זה לא תמיד zero shot learning.
אז אם נבין נכון, זה פחות שמשתמשים במודל machine learning בשביל לחזות הסתברויות ולנהוג על פיהם, אלא יותר שימוש במנגנון reasoning של ה-LLM.
נכון, האמת אפשר לחשוב על זה כמו שקופיילוט משמש ככלי עזר למתכנתות ומתכנתים, ובצורה מסוימת נותן... בוסט לעבודה שלהם ומאפשר להם להתמקד בדברים יותר מגניבים ויצירתיים. אז ככה אלגוג'נים עושים תהליך דומה עבור דאטה סיינטיסט ומהנדסי אלגוריתמים. זאת אומרת שאם יש למשל דאטה סיינטיסט באיזשהו ארגון שתפקידו לנטר את היוריסטיקה של A-Star כדוגמה, או להבין אם עולה צורך לעשות אדפטציות לבניית הגרף וכולי, אז אפשר לחשוב על זה שסוכני הבינה המלאכותית שאנחנו משלבים אותם בתוך הקרביים של האלגוריתמיקה יכולים כן לסייע לאותה דאטה סיינטיסטית להתמקד בדברים שיותר מעניינים אותה.
אז זה נשמע כאילו סוגי האלגוריתמים שג'ן AI מצליח לשפר, זה אלגוריתמים שיש בליבם איזשהו יוריסטיקה, שבטח נגיד ב-A-Star או ספציפי נגיד Waze, נמצא דרך קצרה, בדרך כלל היוריסטיקה זה משהו בסגנון של מרחק אווירי, כן, L2 norm. האם זה, אלה סוגי האלגוריתמים שאלגוג'ן משפר, או שיש עוד משפחות?
אז אני מאמין שאפשר להגיד שבאופן כללי, אלגוג'נים יכולים לעזור בכל מקרה שבו האלגוריתמיקה אחראית על קבלת החלטות מורכבת, שהיא לא בהכרח חלק מהביסוס המתמטי של האלגוריתם, אלא היא קשורה, למשל, לעולם הבעיה. זאת אומרת, כל אלגוריתם שכן, יש בו יוריסטיקה מובנית. דוגמה לזה זה אלגוריתם K-Means, שבו, אתה יודע, בתור התחלה צריך לבחור את K לפני שמתחילים את הקלאסטרים. אז בעצם כל אלגוריתם שיש בו כחלק מהאלגוריתם איזושהי יוריסטיקה, אפשר לנסות לשפר אותו עם סוכן תבוני מבוסס LLM. אבל חוץ מזה, גם אלגוריתמים שבהם אנחנו רוצים למשל לטפל במערכות נתונים מאוד גדולות, או כאלה שדורשים איזושהי אופטימיזציה on the fly, איזושהי סקיילביליות, או אפילו במקרים שאנחנו רוצים להפיק אקספלנביליות מאלגוריתם. ובנוסף, כמובן, במקרים שבהם אנחנו כן גם רוצים לבצע שיפור אדפטיבי של יעילות ונכונות האלגוריתם.
אני מניח שאקספלנביליות באה מתוך זה שאנחנו יודעים מה הפרומט, יודעים מה שאלנו.
אז סוג של, אם ניקח למשל את טייסטר ונשאל LLM למה הוא בחר דווקא במסלול כזה או אחר, אז בגלל שהוא מכיר את היוריסטיקה ואת עולם הבעיה, הוא כנראה יצליח להסביר לנו במילים ולפרוט את תהליך המחשבה שעמד מאחורי הבחירה.
האם זה אומר שבעצם מאחורי הקלעים בכל צומת או בכל נקודת קבלת החלטה, אנחנו עושים קריאת API ל-OpenAI ומפעילים LLM? נשמע לי שזה די יקר.
אז זאת באמת דרך אחת לעשות את זה, ואתה צודק שהיא די יקרה נכון להיום, למרות שכן המחירים יורדים, ו-LLMs כן הופכים להיות commodity, אבל בכל אופן אפשר להתגבר על זה, אם מפעילים את ה-LLM באונליין, רק במקרים מסוימים, למשל במקרים גבוליים, כשהאלגוריתם הדטרמיניסטי, או היוריסטיקה שלו, לא לגמרי משוכנעים, מה שנקרא בצדקת דרכם, או שדרך אחרת להתגבר על הבעיה, זה להפעיל את ה-LLM בשלב ה-offline. זאת אומרת, להשתמש ב-LLM באופן, נאמר, חד פעמי או מחזורי, כדי כן לעדכן את היוריסטיקה או את המשקולות בגרף, או לבנות חלקים מסוימים באלגוריתם שאפשר יהיה לתפור אותם לתוך האלגוריתמיק בקבון. ואז בעצם המוצר שרץ בפרודקשן הוא כן אלגוריתם, אבל הוא מסתמך מאחורי הקלעים בבקאנד על ג'נרטיב AI באופן מאוד מאוד משמעותי, שכן משפר אותו על בסיס מחזורי. אז במובן הזה זה כן פותר לנו שתי בעיות. גם את הנושא הפיננסי, זאת אומרת הבעיה שהזכרת זה ש-LLM זה כן כלי עדיין יקר, וגם את נושא ה-Hallucination, כי כל עוד אנחנו משתמשים ב-LLMs באופליין, אז אפשר להכניס או Human in the Loop, או איזשהו LLM אחר שיעשה וריפיקציה, כדי באמת להימנע ממצב שה-LLM מייצר הזיות בפרודקשן.
פשוט גישה מעניינת, זה בעצם סוג של chain of thought כדי להוריד hallucinations, אם יש לנו את הפריבילגיה באמת לעשות את זה באופליין. אתה יכול לספר קצת מורקים, קצת סיפורי הצלחה, איפה ראית את השילוב הזה באמת מניב תוצאות?
בכיף, אז קודם כל אנחנו רואים את זה ביום יום, כמעט כולנו משתמשים יותר ויותר בשילוב הזה של אלגוריתמיקה וג'נרטיב AI לדעתי. מהחוויה שלי, כשעבדתי בתחום של הבטחת סייבר, אז שילבנו את ChatGPT במנוע הזיהוי של תקריות עם חשד לתקיפות בענן. ראינו כן שיפור של עשרות אחוזים בביצועים של האלגוריתם שלנו, באמת בזכות השכבה של ה-LLM שהוספנו. אבל התוצאות כשלעצמן הן לא היו מספיק אמינות, כי אתה יודע, רק להסתמך על הרצאה אחת של ChatGPT למשל, זה כן הרבה פעמים, זה עושה הלוסיניישן, וזה לא מספיק רובסטי. לכן, מה שעשינו זה שהשתמשנו בסוג של, אם תרצה, random forest או begging, שמאגד בתוכו כמה סוגים של LLMs, ששונים זה מזה, למשל בטמפרטורה, או אתה יודע, בדאטה שהם אומנו עליו והם מתמחים בו. ואז לקחנו את כל ה-LLMs הללו בתור סוג של, תקרא לזה מומחים או estimators, שבסופו של דבר הוגדו להחלטה אחת ראשית עם אין wisdom of the crowd. וזה היה האלגוג'ן הראשון שלנו.
האמת שזה מאוד, מאוד הגיוני להשתמש בבגינג בהקשר הזה. תמיד הדוגמה קלאסית על בגינג זה העיקרים והשור, שאומרו ש... היה באיזה יריד, שור, וביקשו משלל חקלאים, עיקרים, לשאול כמה הוא שוקל, ולא זוכר את המספרים בדיוק, אבל הסטיית תקן של כל, של כל אסטימייטור, כל עיקר בפני עצמו, אתה נגיד 5 קילו, אבל אם עושים את הממוצע של כולם, אז הסטיית תקן הייתה איזה כבר ברמת הגרמים. אז באמת יישום מאוד מאוד דומה, רק שמקום אנשים יש לנו פה LLMים.
מסכים איתך, ואחר כך גם שיפרנו את השיטה עוד קצת. אמרנו, רגע, למה שנפעיל כמות גדולה של LLMs באונליין? שבעצם אנחנו יכולים להשתמש ביכולות ה-fine-tuning וה-reflection של LLMs, כדי מראש, בשלב ה-offline, לאמן רק מודל אחד, חכם, שלומד מכל ה-estimators וה-experts השונים שנמצאים במערכת, כך שבעצם בזמן אמת יהיה צורך לבצע רק inference אחד. זאת אומרת, בעצם בשיטה הזאת אנחנו מאגדים את ה... מודלים המומחים למודל אחד, כבר בשלב הטרנינג, בזכות היכולות הספציפיות של LLMs. וזה בשונה מבגין, שהיא שיטה כללית שהייתה יכולה לעבוד עם כל מודל שהוא כאקספרט. ובאמת כן ראינו שיפור בשיטה הזאת ביחס לשיטה הקלאסית של מודל בגין פשוט. אז קראתי לפרמוק הזה Integrated Learning, וזה היה האלגוג'ן השני שלנו. אחר כך ראיתי בספרות ושמעתי על יישומים בתעשייה של עוד עשרות אלגוג'נים, והצעתי תיאוריה חדשה עליהם. קראתי לספר Introduction to Algogens, ובגלל שהוא בשלב מאוד ראשוני, הייתי כן שמח לקבל עליו פידבק מהמאזינות והמאזינים.
אז סליחה על השאלה, אבל למה בעצם להמציא מונח חדש? מה חשבות לדעתך להכניס עוד מונח לטרמינולוגיה?
שאלה מעולה. אני מאמין שכמו בהרבה תחומים, גם בטכנולוגיה יש לטרמינולוגיה ולמינוחים משמעות די גדולה. אנחנו כן רואים בשנה האחרונה יותר ויותר חוקרות וחוקרים ומהנדסים שמשלבים בין אלגוריתמיקה לבין בינה מלאכותית יוצרת, והם נהנים מהיתרונות שכל אחד מהכלים מביא איתו בנפרד. זאת אומרת, לפעמים כשמהנדסת עושה את זה, היא מרגישה שהיא ממציאה את הגלגל, וכשדאטה סיינטיסט מציג את זה, הוא לא כל כך יודע איך לקרוא לזה ולתקשר את זה. ולכן אני חושב שכן כדאי שאנשים בתחום יכירו את, את המגמה הזאת, ילמדו את נקודות החוזקה והאתגרים שלה, וכן, גם ישתפו פעולה כדי לייצר שפה משותפת, ואולי אפילו איזשהו קוד בייס משותף, שבין השאר יבטיח את הבטיחות וההוגנות שלה. חוץ מזה, אני כן מאמין שלציין את הנושא ולקרוא לו בשם, זו גם סוג של קריאה לחדשנות לחוקרות וחוקרים בתחום.
מהיכרותך, מה בעצם האלגוג'ן הכי מגניב שצריך להתקל בו?
אז יש מאות דוגמאות בספרות לשילוב בין ג'ן AI לאלגוריתמיקה, ואחת שצדה את עיניי פורסמה בסוף 23 שדי חוקרים באוניברסיטאות קרניגי מלון וקליפורניה. הם פיתחו אלגוג'ן בשם אלגו, שבו הם משתמשים ב-LLM בתור אורקלס לצורך שיפור אלגוריתמים, ספציפית במקרה שלהם לצורך וריפיקציה. עכשיו, מה שאני מאמין שנחמד בשיטה הזאת, זה שאם עד עכשיו דיברנו על האלגוריתמיקה בתור הגורם שמשפר את הדיוק של ג'ן AI באלגוג'נים, אז דווקא כשמשתמשים ב-LLMs בתור אורקלס לצורך וריפיקציה של אלגוריתמים, אנחנו רואים את התהליך ההפוך, שבו ה-LLMs הם אלו שמדייקים את האלגוריתמיקה. אני חושב שזה מקרה פרטי ודוגמה לאלגוג'ן שממחיש עד כמה המגמה הזאת חמה, והתחום הזה מתגבש ממש לנגד עינינו.
אני חושב שזה תמיד כיף לראות איך שתי דיסציפלינות במדעי המחשב כזה נפגשות ויוצרות מונחים חדשים. מה בעצם התובנה המרכזית או key takeaway שאת רוצה שמאזיננו ילכו חזה לחפש בגוגל?
אז אני מאמין שה-key takeaway זה שפשוט יהיה לכולנו in the back of our minds, שאלגוג'נים זה לא סתם עוד טרנד טכנולוגי חולף, אלא קפיצת מדרגה די משמעותית ביכולת שלנו לפתור בעיות מורכבות. זה פשוט עוד אלמנט בארגז הכלים שלנו. אני יכול כן להעיד על עצמי שלעיתים קרובות כשחשבתי על פתרונות אלגוג'נים, הרגשתי שאני ממציא את הגלגל, שאני חושב פה על משהו שלא נתקלתי בו. אני מאמין שזה יכול מאוד להקל על העבודה של דאטה סיינטיסט להיות מודעים לכלי הזה. מבחינת חיפושים בגוגל, הייתי באמת מאוד מאוד שמח אם המאזינות והמאזינים יוכלו להציץ בספר שלי Introduction to Algogens ולתת לי פידבק, וכמובן גם לתרום לגיטאב ריפו שבו אנחנו הולכים ובונים אלגוג'נים ביחד. תודה, אורי.
אז אנחנו כמובן נקשר לספר ולגיטאב ריפו, שהבנתי שהוא עדיין work in progress ודברים נוספים כל הזמן. אז אמיר, המון 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 תודה. היה פרק מרתק, ואנחנו נתראה בפרק הבא.